עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא, נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת מאי, בדף תתוו, פרק שלישי, פרק מאכילין, בעיצומה של הלכה ד'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם התאורה של דוד בן סדה ושמעון בן סדה, יהיה לימוד הירושלמי מגן וצינה באדם. הלימוד מוקדש להמשך רפואתו והחלמתו של נתן בן רחל, יזכה לחזור לאיתנו, לחיים טובים ולשלום בתוך שאר חולי ישראל. אומרת הגמרא, רבי חייא בר בון, בשם רבי יוסי בן חנינה, לא אמר רבי שמעון, מה שלמדנו במשנה שלנו, בהלכה ד', ששיטתו של רבי שמעון, שאדם שמפקיד פירות אצל גוי, הרי הפירות הללו, למרות שהוא ייסר אותם, הרי הם בגדר דמי, והסיבה לזה, מפני שאנחנו חוששים, שאותם הפירות שהוא יפקיד אצל הגוי, הרי שהפירות הללו הוחלפו, ולכן למרות שהוא ייסר את הפירות שהוא מסר לגוי, אבל ייתכן והגוי החזיר לו פירות שאינם מוסרים, ולכן מספק הפירות הם בגדר דמי, ויש להסרם. כך אמר רבי שמעון, מבהיר ומבאר רבי יוסי בן חנינה, כל מה שאמר רבי שמעון לא אמר רבי שמעון אלא דווקא כדי קופתו של הנוכי. כלומר, לא כל הפירות שהישראל יפקיד אצל הגוי, הרי שהוא צריך להסרם, אלא רק פירות שהיה לנוכרי, למשל אם הוא יפקיד 2 קילו אצל הגוי, והגוי מחזיר לו 2 קילו, הרי שיש לחשוש שמא הגוי החזיר לו פירות שאינם מוסרים. כלומר, כל חששו של רבי שמעון, זה דווקא לגבי פירות שהיה לנוכי עצמו בשעה שהיו הפירות מופקדים אצלו. אבל אם הפקיד אצלו 2, כלומר 2 קופות של פירות, ואותה שעה שהפקיד, היה לו גוי בסך הכל קופה אחת של פירות, הרי באופן כזה, אחת היא דמי ואחת היא ודאי. כלומר, ודאי לא הכוונה ודאי טבל, אלא ודאי מאוסר, מכיוון שהוא יודע שיש לגוי רק קופה אחת, ולמעשה הוא לא יודע איזה קופה היא דמי. ואיזה קופה הפירות מאוסרים, לכן אם הקופה החייבת במעשר, הישראל מתקן על ידי פירות אחרים שיש לו, אבל למעשה הוא צריך לאסר על 2 הקופות, אבל לא בשיעור 2 הקופות, אלא בשיעור של קופה אחת, למשל אם בכל קופה יש 2 קילו, אז הוא לוקח 2 קילו אחרים, והוא אומר את הדבר הבא, שמה שטעון מאסר בין הקופות, זה מה שמאוסר, הוא לא צריך לאסר דמי בשיעור 4 קילו, אלא רק בשיעור של 2 קילו. ממשיך רבי יוסי בן חנינה ואומר כל זה דווקא, בקיימות, כלומר, כאשר 2 הקופות שהגוי החזיר נמצאות, אבל אם נאכלה הראשונה, הרי שהשנייה היא בגדר דמי, כי כנגדה יש לו למעשה קופה. אומר הירושלמי, נטלו ממנו 100 בני אדם, 100 שיאים בבת אחת, כלומר, נניח ש100 איש, הפקידו כל 1 קילו של פירות שהם מסרו אותם אצל הגוי. ולגוי יש רק 1 קילו. הברייתא כאן מדברת על שאה אחת, בואו נמשיל את זה אלינו לשפה שלנו 1 קילו. עכשיו, כאשר כל אחד ואחד לוקח את 1 קילו של עולמות שהם 100 איש, ולגוי יש רק 1 קילו, הרי כל אחד ואחד מוטלת עליו החובה לאסר כדמי, שמה בדיוק את 1 קילו שלו הגוי החליף. למרות שאין הגוי 100 קילו, יש לו רק 1 קילו. אבל מכיוון שכל אחד יפקיד 1 קילו, הרי כלפי 1 קילו שלו הוא מנהל סיכונים וחושש שמה הוא הוחלף. חזרו כעת אותם 100 איש, ונתנום לאדם אחד. אומר הירושלמי, אותו אחד צריך לאסר את כל 100 קילו. למה שכבר נראו להיות דמי? הרי מראש, אם היית מפקיד 100 קילו אצל הגוי, לא היית צריך לאסר את כולם, כי יש לו רק 1 קילו. אבל מכיוון ש100 איש הפקידו כל 1 קילו, כל אחד כבר יתחייב לאסר. לכן אם כל 100 איש מוכרים לאדם אחד את 100 קילו, הוא לא צריך להגיד, הרי אין לגוי 100 קילו, למה אני צריך לאסר 100 קילו? אני אומר לו, כל 1 קילו כבר הוגדר דינו, מכיוון שהוא הופקד לחוד, כחייב במעשה, לכן אתה חייב לאסר את כל 100 קילו. דין נוסף מביא הירושלמי. נטלו ממנו אדם אחד, 100 שיאים בבת אחת. כלומר, ראובן הפקיד 100 קילו מאוסרים אצל הגוי. ולגוי יש רק 1 קילו, שאה אחת. הרי שבאופן כזה, השאה הראשונה שהוא הפקיד את מים, אבל כל 99 השיאים, כל 99 קילו, הרי הם ודאי מאוסרים. כעת חוזר המפקיד ונתנם את כל 100 קילו לאדם אחד, הרי שבאופן כזה כבר נראו להיות ודאי, וכולם בחזקת מאוסרות. שואל הירושלמי על רבי יוסי בן חנינה, והתניא הרי הברייתא אומרת בשם רבי שמעון, בשם רבי טרפון, עשו פירות ישראל כפירות נוחי. כלומר, אם אתה ישראל יפקעת פירות מאוסרים אצל הגוי, הרי שחכמים דנו את הפירות הללו כפירות נוחי זה, וחכמים חששו שמה הפירות הוחלפו, ולכן הוא צריך לאסר אותם כדמי. משמע מדברי הירושלמי, שכל הפירות, אפילו אם יש לגוי רק קילו אחד ואתה הפקעת אצלו 100 קילו, כל 100 קילו צריכים מאסר. איך אתה רבי יוסי בן חנינא למחדש, שרק הקילו הראשון חייב לאסרו, אבל כל 99 הקילו האחרים, 99 הסינים האחרים פטורים. מתרץ רבי יוסי בן חנינא, מתרץ הירושלמי, עודי, לא אמר רבי שמעון אלא כדי קופתו, הרי לא כתוב כאן במפורש ש-100 קילו הפקעת. באמת, הכוונה של הברייתא, שדווקא אם יפקעת קילו ויש לו קילו, הוא טעון מעשר, אבל כל 100 קילו פטורים ממעשר. אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן כבסאי, כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה. אמר התורה, והזעת האור על הטמא לגבי אדם שנטמע בטומאת מת. הרי מזים עליו 37 מאפר פרה אדומה, מה שנקרא בלשון המשנה מי חטאת, ואז הוא ניתר. ומה הכוונת הפסוק, והזעת האור על הטמא? טהור אחד מזה על טמא אחד. אבל טהור אחד אין בכוחו להזות על מספר טמאים. ככה משמע, עד שלימדתי מאוצרה של יבנה. כלומר, למדתי את הביאור הנכון, מאוצרה של יבנה. ומהו אוצרה של יבנה? זה בדיוק דין אוצר הפירות שהיה ביבנה. כלומר, ישנו דין במסכת מכשירין, אוצר שישראל ונוחים מטילים לתוכו. אם רוב נוחים, הרי שהוא ודאי טבל, כי הם לא ישרו. ואם רוב ישראל, הרי שהוא דמי. ואם מחצה על מחצה, ודאי שצריך לעשות דבר רבי מאיר. וחכמים חלוקים על רבי מאיר. מהי סברתו של רבי מאיר? רבי מאיר סבור, מכיוון שיש לגוי קניין להפקיע מארץ ישראל מדי מעשרות, ומכיוון שהוא הבעלים, הרי שהפירות הללו, אם הפירות נוחים בארץ ישראל חייבים במעשרות, אומר רבי מאיר שאין קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע מדי מעשרות, ולכן הפירות חייבים במעשרות מדאורייתא. היות ואנוכי לא מעשר את פירותיו, הרי פירותיו הם בגדר תבל. ממשיך הירושלמי ואומר, וחכמים חלוקים על רבי מאיר ואומרים, אפילו כולו גוי, גם אם כל מי שמטילים את הפירות לאותה הקופה, לאותו אוצר, הם גויים, וישראל אחד מטיל לתוכו פירות מאוסרים, הרי שהפירות הללו הם דמי. כלומר, לפירות הללו אין דין של תבל. ומה היא סברתם של חכמים? לפי שיטת חכמים, פירות גוי בארץ ישראל פטורים ממעשרות, ורק מדי רבנן הם חייבים, מכיוון שזה ספק הדי רבנן, הרי שאנחנו מקילים. בכל אופן, איך זה נוגע לענייננו? הדאמרה, בא רבי יהושע בן כבסאי, ומדייק, לומד ומבאר בשיטת חכמים, שכמו שיש כוח ליהודי אחד שמטיל לאוצרה של יבנה כנגד כל הגויים, בכל אופן הוא משנה את הפירות מפירות תבל לפירות דמי, למרות שיש כאן הרבה מאוד גויים נגדו, יוצא על פי זה שגם טהור אחד יכול להזות מי חטאת, מי אפר פרה אדומה, על מספר טמאים. ואומנם ההשוואה הזאת נראית השוואה מאוד מאוד תמוהה, אבל באמת יש המבארים שרבי יהושע בן כבסאי לומד זאת רק כמשל באלמה, אבל לא באמת מוכיח זאת משם. כך לומד רבי יהושע בן כבסאי מהדין כאן מאוצרה של יבנה. אומר הירושלמי והתנינן, והרי שנינו במשנה, שאדם שמפקיד פירות מאוסרים אצל אנוכי, הרי שדינם של הפירות כפירותיו של הגוי. כלומר, הם תבל ודאי. משמע ממשנתנו, שחכמים הולכים לחומה, וסוברים שאם הפקדת את הפירות אצל הגוי, הרי שאנחנו תולים לומר, שהמפקיד קיבל את הפירות התבל, שהגוי החליף, ולא את הפירות המתוקנים המאוסרים, שהוא הפקיד. אבל מצד שני, הברייתא אומרת, שהולכים לכולה. אתה הנחת באוצרה של יבנה, מה אנחנו מניחים? שהפירות הם מאוסרים. כיצד ייתכן הדבר? אמר רבי אלעזר, אין סתירה. מדוע חכמים הם בשיטת רבי מאיר? יש חכמים בשיטת רבי מאיר, ויש חכמים שחולקים. יש כאן מחלוקת איך להסתכל על התמונה. אם רבי מאיר סבור שפירות של גויים צריכים וחייבים מעשר מדאורייתא, הרי שמספק הוא מחמיר. ואם חכמים סבורים שבאמת פירות גוי בארץ ישראל אינם חייבים במעשר מדאורייתא, כמו שאנחנו אגב פוסקים להלכה היום, ידועה מחלוקת בין הבית יוסף לבין המבית, לפני כ-450 שנה, הרי יוצא לפי זה שכל הספק הזה ספק די רבנן. ספק די רבנן אפשר להקל. אבל רבי יוחנן אמר, החכמים של המשנה והחכמים של הברייתא, אלו הם אותם חכמים. אם כן נשאלת השאלה באון קומי, שאלו בני הישיבה את רבי יוחנן מטעם, מדוע יש הבדל בין המשנה לבין הברייתא? למה במשנה מחמירים ואילו בברייתא מקילים? אמר לו, קד תסעבון, כאשר תזכינו, אנא אמר לכון, אני אומר לכם את הטעם הזה. רבי יוחנן לא רצה להשיב. אומר הירושלמי, מאב המימר לאון, מה באמת רבי יוחנן יכל לומר להם כאשר הם היו מזכינים? איזה טעם הוא יכל ליישב את הסתירה בין המשנה לבין הברייתא? המשנה מחמירה מאוד ומגדירה את הפירות כפירות אבל והברייתא מקילה. מתרץ הירושלמי, הוא היה אומר להם מדוע בברייתא חכמים מקלו, כמן דאמר מעליהן קיבלו עליהם את המעשרות. היות והברייתא סבורה שכל עניין חיוב מעשרות בתקופת בית שני, הוא חיוב שהוא רק מדרבנן ולא מדאורייתא, הרי יוצא לפי זה שכל עיקר הספק ושורש הדיון כאן זה דרבנן. אבל המשנה מחמירה יותר, והיא סוברת שאם יגידו כן, הרי שכולם מזלזלו במעשרות, לכן המשנה מקלה באותו ספק. אבל אין מחלוקת עקרונית בין המשנה לבין הברייתא, שעיקר חיוב הספק בתקופת בית שני, הרי הוא חיוב שהוא רק מדרבנן ולכן יש להקל. אבל כל המחלוקת, זה שבברייתא גילו את הדבר, ואילו במשנה הצניעו את הדבר ולכן החמירו, כדי שלא יבואו הכל לזלזל בהלכות המעשרות. שמואל בר באבאי שאל, ניחא לטהרות לא אמר לו. מילא לגבי טהרות, אם היינו עוסקים שם, ורבי יוחנן לא היה רוצה לומר מדוע סברתו היא להקל, הייתי אומר, מפני גדר טהרות, בגלל שטהרות יש להחמיר בהם, שערי טהרות זקוקים, להרבה מאוד זהירות, ולכן חכמים החמירו מאוד בדיני טהרות ובדיני הקודשים. הרי שאני יכול להבין מדוע רבי יוחנן הצניע את הטעם. אני מבין לא אמר לו, אולם מפני גדר קודשים למעשרות לא אמר לו, מילא לקודשים, מילא לטהרות, אבל למעשרות מדוע הוא כל כך החמיר? ואילו אמר לו, מאב המימר לו לגבי מעשרות, איזה כולה כבר גדולה, איזה תקלה יכלה להיות מכאן? מתרץ הירושלמי כמאן דאמר מאליהן קיבלו עליהן את המעשרות, ומכיוון שכך הרי יוצא שכולם מזלזלו בכל דיני המעשרות, לכן הוא החמיר. כלומר, התקלה לא תהיה תקלה בדין מסוים במעשרות. התקלה תהיה שלא יבואו בכלל להפריש מעשרות, כי הם יגידו שכל דיני המעשרות הוא רק די רבנן. רבי ירמיה רבי חייא בשם רבי יוחנן אומר, מודה רבי שמעון שהוא מפריש מעשרותיו מההלכה. כלומר, גם רבי שמעון אומר, שאותו אדם לא חייב לאסר רק מדאורייתא, אבל מדי רבנן יש להחמיר. כלומר, רבי שמעון במשנה אומר, שכל אדם שמפקיד פירות אצל הגוי, הרי הם דמי. ובדרך כלל מפירות דמי, אתה לא מפריש את כל המעשרות, רק מעשר שני, זאת אומרת מעשר. אומר רבי יוחנן למות שרבי שמעון אומר את המילה דמי, אבל הוא מודה שיש להפריש גם תרומה גדולה ואת כל המעשרות, מדוע? כאשר אתה קונה פירות מעם הארץ, אתה אומר א', רוב עמי הארץ מעשרים, ב', תרומה גדולה בוודאי מעשרים. הם לא מזלזלים בזה. אבל כאשר הפקעת קילו תפוזים אצל הגוי ויסרת, הרי שאם הגוי יחליף לך את הקילו שלך בקילו שלו, בוודאי הוא לא יסר בכלל. יוצא שדיני המעשות כעת זה לא כדיני דמי שלא צריך להפריש שוב תרומה גדולה, אלא יש להפריש את כל המעשות כולל תרומה גדולה. הרבי שמעון אמר, מפריש, ורבנין אמר מפריש, אם כן מה בניון? אז שאלה ירושלמי אם כן, מה המחלוקת בין רבי שמעון לבין חכמים? מה נפקא מינה? עונה הירושלמי, רבי שמעון אומר מפריש ונוטל דמים מן השבט. לפי רבי שמעון אתה נותן תרומה גדולה לכהן, אבל אומר לו תחזיר לי כסף, כי התרומה הגדולה הזאת, אני חושש רק לדין ההלכתי שאסור לי לאכול המאוסר. אבל אם אתה רוצה את הפירות תשלם עליהם, כי מדין ממון אני לא חייב לך כי זה רק ספק. אבל רבנין אמרין מפריש ואינו נוטל דמים מן השבט, כלומר את פירות הם בגדר טבל, אתה מפריש, נותן תרומה גדולה לכהן, ואל לך לקחת ממנו ממון על זה. אומר הירושלמי, אפילו תרומת חוץ על הארץ, כלומר איך יכול להיות שלפי חכמים, המפקיד נותן את התרומה לכהן ולא נוטל עליה ממון? הרי אפילו תרומת חול אינה, אילו תרומת חוץ על הארץ שמה אינו נוטל דמים מן השבט, האם ייתכן הדבר שדין התרומה, באדם שמפקיד אצל גוי יותר חמורה מתרומת חוץ על הארץ, שגם שם כאשר אתה מפריש אתה לוקח מהכהן בחזרה כסף? אלא דילמה, יש לומר מבאר הירושלמי, שמה הכוונה בדבריו של רבי יוחנן שרבי שמעון אומר שמפריש מעשותיו מההלכה? לא הכוונה כמו שהבנת, שאם אתה חושש שהגוי יחליף לך אתה חייב להפריש שוב תרומה גדולה. כי אם כן, אין לנו שום ביאור במחלוקת חכמים ורבי שמעון. אלא הכוונה, דבריו של רבי יוחנן בביאור דבריו של רבי שמעון נאמרו רק לגבי ההוראה הבאה. בגין דתני רבי יהודה ורבי שמעון אומרים, יש קינן לגוי בארץ ישראל לפוטו ממעשרות. הרי בברייתא ראינו את שיטתו של רבי מאיר, שסובר שאין קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע ממעשרות, ולכן אם הגוי מגדל פירות אתה חייב לאסר, גם אם המרוח היה אצלו, אבל רבי יהודה ורבי שמעון חולקים ואומרים, שכאשר גוי יש לו קרקע בארץ ישראל והמרוח, כלומר גמר מלאכה היה אצלו, הרי שאתה פטור מלאסר. יוצא שמדאורייתא, הפירות הללו פטורים ממעשרות. על ההוראה הזאת, על הדין, על הדעה הזאת של רבי שמעון, בא רבי ירמיה, רבי חייא בשם רבי יוחנן, ואמר, מודה רבי שמעון שהוא מפריש מעשרותיו מההלכה. כלומר שמדרבנן הוא כן חייב לאסר. יוצא שבמשנה שלנו, רבי שמעון וחכמים חולקים במחלוקת עקרונית, שלפי רבי שמעון לא צריך לאסר, ולפי חכמים צריך לאסר. ואילו מה שרבי יוחנן אמר, שרבי שמעון מודה שצריך להפריש מעשרותיו מההלכה, זה בכלל נוגע לגבי יהודי שקונה פירות אצל הגוי, שהגוי לא יפריש תרומות מעשרות, ונשאלת השאלה האם בכלל חייבים פה לאסר או לא. רבי שמעון אומר שלא חייבים מדאורייתא, אבל מדרבנן חייבים. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה היא. אומרת המשנה, נותן לפונדקית. פונדקית זה בעלת האכסניה. אותו יהודי מגיע לאותה אכסניה, רוצה ללון שם, לישון שם, ומפקיד אצל הפונדקאית קילו פירות. האם כאשר הוא לוקח בחזרה ממנה קילו פירות, הוא חושש שמא היא החליף את הפירות המאוסרים שלו בפירות שלה? התשובה היא כן. אבל מעבר לכך, כאשר אתה נותן לה קילו פירות, אם היא תשתמש בהם ואתה לא יסר, אתה יוצא שיכשלת אותה באיסור. לכן דעת המשנה, הנותן לפונדקית מעשר את שהוא נותנה, למה שמה היא תשתמש ותעבור על איסור, נמצאת אתה מכשיל אותה, ושהוא נוטל ממנה גם את הקילו שהיא נותנת לך בחזרה, אולי לא נתנה לך את הקילו שאתה הפקעת, לכן אתה חייב לעשר את מה שאתה מפקיד אצלה, ואת מה שהיא מוסרת לך בחזרה. מפני מבארת המשנה שהיא חשודה לחלף, כלומר חשודה להחליף את הקילו שלך בקילו שלה. אמר רבי יוסי, אין אנו אחראין לרמאים, כלומר, לא מוטלת עליי החובה לאסר בגלל שאדם יגנוב ממני את הקילו שלי. לכן אינו מאסר, אלא מה שהוא נותן ממנה בלבד, מה שהפקעת אצלה אל תאסר, אם היא תגנוב זה בעיה שלה. מה שהיא מחזירה לך תאסר, כי אולי באמת היא החליפה כדי שאתה לא תיכשל באיסור. אומר הירושלמי, שיטתו של רבי יוסי כאן הרי עולה בקנה אחד עם שיטתו של רשב"ג. רבי יוסי ורבן שמעון בן גמליאל שניהם אמרו דבר אחד, כמה בדיוק כפי שבמשנתנו רבי יוסי אמר, אין אנו אחראין לרמאין, ולכן כאשר אתה מפקיד את הפירות אצלה אתה לא חייב לאסר. דע לך שכך אמר כן רבן שמעון בן גמליאל, אמר אין אנו אחראין לרמאין, ולכן לפי שיטתו, ברגע שיש לך קרם ויש לך פירות שאסורים באכילה מדין עולם ומדין רבעי, אתה לא צריך לציין. למרות שיש אנשים שמגיעים גונבים וכותפים לך ענבים, אם הם גנבים אז הם גונבים, אתה לא צריך לפדות את הרבעי כדי למנוע מהם איסור, אתה לא צריך לציין את הדברים. מי שגונב זה בעיה שלו, אתה לא חייב למנוע ממנו מלעבור על איסורי מעשרות. אומר הירושלמי, אין בהכרח קשר בין שיטת רבי יוסי במשנתנו לשיטת רשב"ג. ייתכן שרבי יוסי, מסתבר רבי יוסי מודה לרשב"ג, אומר הירושלמי, ורשב"ג לא בהכרח יודה לשיטתו של רבי יוסי. מדוע? רבי יוסי יודה לרשב"ג שאין אנו אחראין לרמאין. כלומר, רבי יוסי אצלנו במפורש אומר שאנחנו לא אחראים לרמאין. כלומר, אתה מפקיד קילו פירות אצל הפונדקאית, יכול להיות שהיא תגנוב, אתה לא צריך לאסר כאשר אתה נותנה. אם כן, קל וחומר באדם שיש לו שדה ומשאיר את הפירות אצלו, בוודאי שהוא לא צריך לדאוג לגנב שיגיע לכתוף לו ענבים, שהוא לא יעבור על איסור. אבל ייתכן שרשב"ג שם, שאומר שאם יש לי פרדס אצלי, ומישהו ייכנס אליי לגנוב ממני, אני לא צריך לחשוש ולמנוע ממנו את האיסור, לא יודע לשיטתו של רבי יוסי. מדוע? כי ייתכן שברגע שאתה מפקיד אצלה, זה לא כמו שמישהו נכנס אליך לפרדס ואכל אצלך ענבים, שאז אתה לא חייב למנוע ממנו את האיסור. פה אתה מפקיד אצלה קילו, ויכול להיות שהיא תשתמש בזה. והיא סומכת עליך שזה מאוסר, כי היא אומרת שאתה חבר, אתה רב גדול, שאין דרך חבר להיות מוציא מביתו דבר שאינו מתוקן. אם כן, כאשר אתה מפקיד אצלה, תאסר קודם, לכן לא בהכרח שיטתו של רשב"ג, תודה לשיטתו של רבי יוסי. עד כאן נראה בסייעתא דשמיא כעת על החבב. אומרת המשנה, נותן לחמותו מעשרת שהוא נותן ושהוא נותן ממנה, מפני שחשודה לך לאותו דבר. אתה מפקיד אצל חמותך, תחשוש שמא היא תחליף את החיטים שאתה נותן לה בחיטים אחרות. ואז יוצא שאתה מכשיל אותה באיסור כי היא סומכת עליך שהיא הסרת, ומה שהיא נותנת לך זה לא מאוסר, ואתה תעבור על איסור. מפני שהיא חשודה לחלף את המתקלקל. אמר רבי יהודה, מדוע היא כל כך חשודה? לא בגלל שהיא אישה שלילית, חלילה מניעיה הם בוודאי חיוביים. הרי רוצה היא בתקנת ביתה, ובושה מחתנה, היא לא רוצה להחזיר לך קילו תפוזים מקולקל. היא לא רוצה לתת לך פת מקולקלת. לכן היא הפוך, בוחרת לאפות לך פת מחיטין טובות יותר. לכן היא מחליפה לך, ומודה רבי יהודה בנותן לך מותו שביעית, אם אתה נותן להיסה בשנה השביעית, שאז אינה חשודה להחליף ולהכיל את ביתה שביעית, מפני שבשביעית עמי הארץ מנהגם היה להחמיר יותר מאשר בדיני תרומות ומעשרות. אמר רבי יוחדן מבאר הירושלמי, ופקדמה איתה. גם הדין הראשון של המשנה, שכאשר אתה מפקיד אצל חמותך, תיאסר מה שאתה מפקיד אצלו ותיאסר את מה שהיא נותנת לך, זה על פי שיטתו של רבי יהודה. אבל חכמים באמת חלוקים על דין זה. כמו שרבי יהודה אמר נותן לחמותו כנותן לפונדקית, רבי יהודה אומר שכפי שאתה נותן להם בעלת האכסניה, אתה חושד בה שהיא תחליף, כך לגבי חמותו. אבל רבנים חולקים ואומרים הנותן לחמותו כנותן לשכנתו. כפי שהשכנה אתה לא חושש שהיא תחליף, כך חמותך אתה לא חושש שהיא תחליף. יוצא שחכמים חלוקים בוודאי על משנתנו. לפי חכמים יש הבדל בין הפונדקית, שהיא מערכת אותך ולכן יש חשש שהיא תחליף לטובתך, אבל השכנה אין חשש שהיא תחליף, גם חמותך לפי חכמים אין חשש שהיא תחליף, רק רבי יהודה חושש לזה. כעדת איתני כפי שהברייתא אומרת, הנותן לשכנתו פת לאפות לו, או תבשיל לעשות לו, אינו חושש לא משום שביעית ולא משום מעשרות, כי אין חשש שהיא תחליף לך. בעצם מה שרבי יהודה אומר, שהמכנה המשותף בין החמות לבין הפונדקאית ששתיהן דואגות לך, החמות כי אתה חתן שלה, והפונדקית בגלל שהיא מערכת אותך, אז היא מתביישת להחזיר לך תפוזים לא כל כך טובים, ואם מפקדת יצא פירות טריים, אז היא רוצה להחזיר לך פירות טריים, ולכן היא תחליף לך. השכנה לעומת זאת, היא לא מרגישה שיש לה חובה כלפיך, ולכן היא לא תחליף. לגבי חמותו יש מחלוקת בין חכמים לבין רבי יהודה. מתי ממשיכה הברייתא ואומרת, מתי אתה מפקיד אצל השכנה שלך ואתה לא חושש שהיא החליפה, ולכן אין חשש לא לאיסורי שביעית ולא לדיני הפרשת תרומות ומעשרות בשנית. זה דווקא בזמן שנתן לה שאור ותבשיל, אבל לא נתן לה שאור ותבשיל, אלא היא שמה בעצמה שאור ותבלין כאשר היא הכינה לך פת או כל דבר אחר, הרי חושש שמה השאור והתבלין שהיא מביאה מהבית שלה משום שביעית ומשום מעשרות. כלומר, אתה לא חושש שהיא החליפה לך, אבל אם היא בעצמה רקחה את התבשיל, יכול להיות שהיא השתמשה בחומרים משלה. אומר הירושלמי, מה חמותו מן האירוסין או מן הנישואין? ממתי אדם צריך לחשוש שחמותו תחליף לו? ממתי חמותו דואגת לו, ואז היא יכולה להחליף לו? מהאירוסין או מן הנישואין, והירושלמי אינו פושט ספק זה? סליחה, והירושלמי פושט זאת מהברית, הנשמינה מנדה. אומרת הברית המודה רבי יהודה, בנותן לחמותו בשביעית, שאינה חשודה להאכיל ביתה שביעית. אומר הירושלמי, שנה יתאמן, האם שם יש הבדל בין אם הוא חתנה מן האירוסין לבין אם הוא חתנה מן הנישואין? ופחה, גם כאן צריך להוכיח, לא שנה, אין הבדל בין מן האירוסין לבין מן הנישואין, תמיד אנחנו צריכים לחשוש. כעת נתחיל בסייעתא דשמיא, פרק רביעי הלכה א', אומרת המשנה, לוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות. כלומר, אתה קונה פירות מאדם שהוא לא קיבל על עצמו חברות, ושכח הקונה לאסרן, והרי בשבת אסור לעשר, מדוע? כי נראה הדבר כמתקן. הרי שואלו בשבת, הקונה הולך למוכר בשבת ושואל אותו, האם איסרת או לא איסרת? ואם המארץ הזה שלא מקפיד על המעשות, אומר לך בשבת שהוא איסר את הפירות בטרם שהוא מחל לך, הרי שהוא נאמן, למרות שביום חול אתה לא מאמין לו, בשבת אתה מאמין לו, מפני שהמארץ אימת שבת עליו, והוא לא משקר בשבת. לכן ואוכל על פיו. אבל חשיכה מוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר. במוצאי שבת אתה כבר לא יכול לסמוך על זה, אלא תיעשר. מה קורה אם הקונה לא מצא את המוכר בשבת? על פיו, חשיכה במוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר. סליחה, אומרת המשנה, לא מצאו אם הקונה לא מצא את המוכר בשבת, ואמר לו אדם אחר, שגם הוא אינו נאמן על המעשרות, שהפירות מוסרים, שהוא יודע שהמוכר יסר, הרי שגם עליו הוא סומך, אוכל על פיו, אבל ברגע שחשיכה מוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר, מפני שכבר יצא השבת ואתה יכול בעצמך לעשר. אומרת המשנה, תרומת מעשר של דמי, שחזרה למקומה, מה זה תרומת מעשר? נחזור שוב. לאחר שאתה מפריש תרומה גדולה לכהן, אתה נותן מעשר ראשון הלוי. מעשר מן המעשר צריך הלוי להפריש לכהן. המעשר מן המעשר הזה נקרא תרומת מעשר. תרומת מעשר שהופרשה מפירות של דמי, שחזרה למקומה, כלומר, התרומת מעשר הזאת התערבה בפירות שמהם היא הופרשה. רבי שמעון השזורי אומר, מה תעשה? הרי יש כאן תערובת של תרומה וחולין המעורבים. לך תשאל את הארץ, אם הוא איסר, יוצא שהמעשר שלך מיותר, ולכן הוא לא חל, וממילא אין כאן תרומה וחולין מעורבים, אלא חולין וחולין מעורבים, והכל מותר. רבי שמעון השזורי אומר, אף בכל שואלו, ואוכל על פיו. כלומר, כאן, מכיוון שאימת דימוע עליו, גם עמי הארץ שלא חוששים, להכשיל באכילת פירות שאינם מאוסרים, הרי הם חוששים להכשיל אותך באכילה של תרומה או תרומת מעשר, לכן הוא יהיה נאמן. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את המשנה. מבאר הירושלמי חבריה בשם רבי יוחנן ביארו מפני כבוד שבת, כלומר, למה במשנה אנחנו ראינו שמותר לאכול בשבת פירות מים שאינם מאוסרים על סמך מילתו של עם הארץ, זה בגלל כבוד שבת, עונג שבת. שואל הירושלמי, אם מפני כבוד שבת, למה שואלו? אז למה בכלל אתה שואל את עם הארץ? למה המשנה אומרת לשאול את עם הארץ ועל פי וקום דבר? מתרץ הירושלמי על ידי הילה, חיפשנו סיבה, חיפשנו במה לתלות את היתר. אבל רביבי בשם רבי חנינה אומר סברה אחרת, אימת שבת עליו, עם הארץ בשבת לא משקר. והוא אומר אמת, שואל הירושלמי, אם כנים הם דבריך, אם בשבת אתה סומך על עם הארץ ואם אימת שבת עליו, בדת נינן, בזה המשנה אמרה שברגע שחשכה מוצאי שבת יצאה השבת, לא יוכל עד שיאסר, אם אימת שבת עליו, אז בשבת הוא לא שיקר, הוא אמר את האמת שהוא ייסר, למה אתה צריך לאסר מוצא שוב? מתרץ הירושלמי מפני אחד שאין אימת שבת עליו. יש כמה עמי הארץ מועטים שאין אימת שבת עליהם והם מסוגלים לשקר בשבת, לכן תעשו במוצאי שבת. תני מביא הירושלמי ברייתא אומרת שהלא בחול לא יאכל בשבת. כלומר, אתה לא יכול להסתמך על מה שעמי הארץ אמר לך ביום חול. אם כן, מן דאמר אימת שבת עליו ניחא. אתה, מה שראינו שעמי הארץ לא משקר בשבת, אני מבין למה אם עמי הארץ אמר לך בחול שזה מאוסר, אתה לא סומך עליו בשבת, מדוע? מפני שבחול הוא יכול לשקר. אבל מן דאמר הטעם הראשון שאומר, שמפני כבוד עונג שבת איתנו לך לאכול, אם כן, מה אכפת לי אם שאלת אותו בחול או בשבת, אפילו שואלו בחול גם יאכל בשבת, הרי יש כאן עונג שבת, מתרץ הירושלמי לא אמר אלא שוגג. כל מה שהמשנה אמרה, שאתה סומך על מילתו של המארץ זה שבשוגג לא הפרשת. אבל המזיד עשו דתנינן שכח לאסרן. כלומר, אם אתה שאלת את המארץ ביום חול, ובכל זאת לא יסרת, אתה בבעיה, כי יוצא שבמזיד לא יפרשת, לכן אתה לא יכול לסמוך. הרי כל הדין של המשנה שאתה יכול לשאול את המארץ, זה יהודי מסכן, נתקע בשבת עם פירות והוא לא יודע אם הם מוסרים או לא, שילך לשאול את המארץ. אבל אם שאלת אותו בחול, למה לא יפרשת? לא יפרשת, אתה לא יכול לסמך על מה שהוא אמר. אומר הירושלמי, כל הקולה של המשנה זה בשעין עם אותנאי, אבל יש עם אותנאי אוכל על פי תנאו. כלומר, יש מושג שנקרא תנאי, שעל ידי התנאי הזה אדם יכול להיעשר בשבת. כך אומרת המשנה לקמן, פרק ז' משנה א', שיש אפשרויות לעשות תנאי. אז אם הוא עושה תנאי, בוודאי שהוא לא יכול לסמוך על כל מה שהוא שואל את עם הארץ, אלא יפריש על ידי התנאי, כי אז מותר לו להפריש בשבת. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.